עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
좀 좋아요. 토빈 칸 닥터 마이어 로즈만 איתכם פופ בשעה הקרובה ובהתאם לפרויקט שהתחלתי שבוע שעבר שכל מי שרוצה להציע נושאים בהחלט לקחתי בחשבון את ההצעות שלכם והיום לבקשתו של שי נושא הפתיחה יהיה על חומרים משמרים האם הם באמת כאלה מזיקים האם צריך להימנע מכולם אם כדאי להימנע מהם בפינת המיתוסים על שוקולד מריר לבקשתו של ניסן צור מחקר מצאתי על כרוב סגול שמונע סרטן וזה בהמשך לשאלתה של המאזינה איילה סבג ולבקשתה של המאזינה אריאלה שימשי על צבעי מאכל בפינת טוב לדעת ובמתכון לשבת שימו לב, חביתוס טונה. שלוש מילים במילה אחת, חביתוס טונה. מתכון של ירת מקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק. מנת חלבון מהממת ובדקה וחצי של הכנה. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-1-907-2-2-103, או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר לכתוב שם מה שרוצים, וגם מי שרוצה לעלות לשידור. ואפשר להצטרף לדף הפייסבוק שלי או לדף הפייסבוק של הרדיו, לכתוב דברים בתגובות, מה שרוצים, לעשות לייק, ואם יש לכם הצעות או בקשות לנושאים לתוכניות הקרובות, אז אם אפשר שזה יהיה בדף הפייסבוק שלי, לא של הרדיו, כי אחר כך אני לא מוצאת את זה. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איתי כהרון, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק ראות מתיתיהו ארגון. אוקיי, אז לבקשתו של שי על חומרים משמרים. האם הם מזיקים לבריאות? האם רצוי להימנע מצריכתם? האם הם גורמים לתופעות לוואי? אז מה זה בכלל חומרים משמרים? הם מיועדים הרי להאריך את חיי המדף של המוצר, והסיבה העיקרית שמוסיפים אותם לאוכל שלנו, זה הגדלת הרווחים של חברות יצור המזון. התפקיד של החומרים המשמרים האלה זה למנוע התפתחות של כל מיני חיידקים או פטריות או עובשים, ורובם מבוססים על כימיקלים שפשוט מפריעים להתרבות שלהם. אז נכון, הם נמצאים בכמות מאוד מאוד קטנה במזון, אבל לא צריך להתעלם מההשפעה של חומרים גם בכמות קטנה, כי גם למשל תרופה לוקחים בכמויות של מיליגרמים, אלפיות הגרמים, והן משפיעות, למרות שהן בכמות קטנה, לא? אז חלק גדול מהחומרים המשמרים גורמים לתופעות לוואי שליליות ברמה היומיומית, חלק משפיעים לטווח הארוך. ומה קורה כשאוכלים מהבוקר עד הערב, מוצרים ומאכלים שמכילים חומרים משמרים? זה יכול להיות שבסופו של היום זה מגיע לכמות שכן יכולה לגרום לכאבי ראש או כאבי בטן. אני הכנתי חמש דוגמאות קטנות. למשל, פוטסיום סורבט E202, הוא נמצא כמעט בכל הלחמים לצערי, וגם בכל מיני עוגות קנויות, חלק מהגבינות הצהובות. עד עכשיו לא נמצאו לו תופעות לוואי שליליות, אבל ליתר זהירות מגבילים את הצריכה שלו. אבל לעומת זאת, קלציום פרופיונט, חומר משמר E282, שגם הוא נמצא בלחמים, עלול לגרום לכאבי ראש וגם למיגרנות. בנזואט, 211, נמצא ברטבים לסלט למשל, עלול לגרום לפריחה וכאבי בטן, ואפילו לאסתמה באנשים שרגישים אליו. ביסולפיטים, זה חומרים משמרים מאוד ותיקים ועתיקים, הם נמצאים ביין, בחומץ, עלולים לגרום לכאבי ראש או בחילות. ואחרון, ניטריטים וניטרטים, הם מוסיפים לבשר, חומרים משמרים שמוסיפים לבשר מעובד, הם הכי מסוכנים לדעתי, עלולים לגרום לאנמיה, לדלקת כליות, דלקת במערכת העיכול, כאבי בטן, וגם הם נחשבים למסרטנים. האם יש שיטות טבעיות לשימור המזון? התשובה היא כן. למשל, ויטמין C. הוא משמש גם כחומר משמר טבעי בכל מיני מיצים, כל מיני מאכלים, ואז זה אפילו מגדיל את הכמות של ויטמין C במוצר. גם מלח בכמות גדולה, כמו שיש בחמוצים, בחלק מקופסאות השימורים, אז זה מונע התפתחות של חיידקים, ובגלל זה בחלק גדול מקופסאות השימורים אין חומר משמר. גם סוכר מרוכז מונע התפתחות של חיידקים, מזון מתוק מאוד כמו ריבה או שוקולד, לא צריכים שיהיו בהם חומרים משמרים. בדרך כלל אין. ולסיום, האם כדאי להימנע? לדעתי כן, זה לא השקעה כל כך גדולה, כי לכל היום מוצר, לכל מוצר יש תחליף בלי חומר משמר. זאת לא השקעה של יותר משתי שניות לקרוא את סוף רשימת הרכיבים, ואם יש שם חומרים משמרים, תעברו למוצר הבא עד שתמצאו את התחליף שאין בו חומרים משמרים. אני חושבת שזה שווה לנסות, כי אולי פתאום תראו שאין כאבי ראש, או כאבי בטן, או גזים, או תופעות אחרות. עדיף מזון בלי כימיקלים. ויש לנו מאזינים על קו איציק, כן? שלום. שלום, שלום. כן.
שלום, את שומעת אותי?
כן, אני, את שומעת אותי?
שלום.
שלום, שלום.
מה את תודה שאת מקבלת אותי? יש לי שאלה.
כן.
אני מנסה, בגלל הקורונה, אז כולנו עלינו כמה קילו מיותרים, וניסיתי כמה דיאטות.
כן.
ושמעתי על הדיאטה של 16-8, שזה לא לאכול בלילה.
אוקיי.
היה לי מאוד קשה, כי בלילה, לקראת הלילה, 8, 9, 10 או 11,
כן.
בא לי לקחת משהו.
כן.
ובדרך כלל זה בא לי משהו לא מותר.
אוקיי, מה זה משהו לא מותר? למה יש דבר כזה לא מותר? אני חושבת שמותר הכל, רק צריך לדעת כמה לשלב.
לא, אני, או אני בסדר גמור, או אני craving באנגלית, כאילו לא חזק יותר מדי.
אוקיי.
ואז אני הרגשתי שזה רגשית הדבר הזה.
אוקיי.
ואז כבר 4 פעמים אני מנסה לעלות עלייך, אבל לא הצלחתי.
אבל הנה, עכשיו את פה, אז מה השאלה?
נכון. אז איך אני יכולה להימנע מהגרידיות הזאת, מהרצון?
שזה רק בשעות האלה.
כן, כן.
ושאר היום את אוכלת מסודר וטוב?
מסודר, כן.
ובריא?
כן.
אז תראי, אני יכולה להגיד לך כל מיני שיטות, אבל בשורה התחתונה בסוף את תמצאי מה שהכי טוב לך. והדבר הראשון הוא, את יודעת, לאכול ארוחת ערב טובה, גדולה, עם הרבה ירקות, מסודרת. ואחר כך נגיד, להחליט שיש לך עוד שני נשנושים. את משאירה לך שני דברים של בערך 100-120 קלוריות, שזה יכול להיות נגיד 3 כוסות פופקורן ושורה שוקולד. וזה יכול להיות 3 ארטיק דיאט ו... אני יודעת מה, ו-15 פריחיות קטנות בטעם דבש. וזה יכול, זה יכול להיות מלא נשנושים שאת אומרת, אוקיי, אני משאירה 2 ואני עומדת בכמות הזאת, וזהו. שזו שיטה שהיא בסדר, היא מאפשרת לך גם לאכול, אבל גם לא להתפרע. השיטה השנייה זה מטופלת שלי שירדה מלא במשקל, היא אומרת, מתי שהיא מרגישה צורך כזה, פשוט יוצאת מהבית. יוצאת לצעידה, יוצאת משהו, מתרחקת, נרגעת, חוזרת, אין קרייבינג. שיטה אחרת זה פשוט לצחצח שיניים אחרי ארוחת ערב ולהחליט שאת לא נוגעת בשום דבר, שזה גם באמת לא בריא לאכול יותר מדי מתוק בשעות הלילה, זה מגדיל את הסיכון אחר כך להתפתחות סוכרת. אז את אומרת, אני לא נוגעת בשום דבר, רק שתייה. אז מותר נגיד תה, מותר קפה, מותר שוקוחה, מותר בירה, מותר יין, כאלה, רק שתייה, כבר תחצחת שיניים, אז את לא אוכלת יותר כלום. אני פעם עשיתי מין דבר כזה, פרח מירקות עם כרובית טריה ומלא עגבניות שרי ופטריות וסלק טרי וכל מיני וגזרים חתוכים לאורך ופלפלים בכל הצבעים. משהו ענק כזה מטורף עם מיץ לימון ומלח ונראה מאוד צבעוני ומאוד יפה, ואמרתי, אם אני ארצה לאכול משהו אני אוכל רק מזה. אני נשנש רק מתוך זה, כי באמת חבל, את יודעת, את נמצאת בבית וזה האכילה הרגשית היא לא, וכל הבולמוסים האלה של הקרייבינג זה לא פותר כלום. שום דבר. אני כן, היום מישהי כותבת לי בקורס דיאטה, מה עושים אם אני עצבנית בערב? אז אמרתי, כאילו, נגיד אם אני עצבנית על מישהו, אני אלך, אני אצרח עליו, נכון? מה, אני אלך לאכול? זה לא פותר את הבעיה באמת. נניח, סתם דוגמה. אז תנסי את השיטות האלה, וגם, את יודעת, אם את רוצה, נניח, להחליט על נשנושים שיש בהם כמות גדולה, שיספיקו לך להרבה זמן. זה למשל באמת הפופקורן, הפריחיות הקטנות, אדממה. אפשר לאכול 200 גרם שקול עם קליפה, זה התעסקות מצוינת. את יכולה אחרי לך מלא גם, אם את אוהבת קרובית, יש לי מטופלת, אוהבת קרובית בתנור, שהיא קרה, היא גם כן, עם מיץ לימון ומלח, זה מהמם גם.
אוקיי. אני לקחתי גזר עם לימון ומלח.
גם, נכון, מצוין. כן. אני הגעתי למסקנה שכוס יין זה מוריד את החשק או בירה, זה מוריד את החשק לקרייבינג.
אוקיי.
תנסי, זה מרים את המצב רוח ומוריד לך את אם היית עצבנית או מסיבה אחרת, את מחפשת את האוכל, זה מוריד את זה בשניות.
אוקיי. יופי.
תודה.
ממש תודה.
תודה רבה, בהצלחה, בהצלחה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם שוקולד מריר באמת יותר בריא? בפינת המיתוסים שלנו לבקשתו של ניסן צור המאזין שלה את הנושא, ואני מקריאה את השאלה שלו, כאחד שמכור לשוקולד מריר, מה יותר בריא? שוקולד מריר ללא סוכר עם ממתיק מלטיטול, או שוקולד 85% קקאו? מה הבחירה המועדפת בריאותית וקלורית? אז קודם כל צריך לשים לב שלא כל שוקולד מריר הוא בהכרח יותר בריא. יש הרבה שוקולדים מרירים שמכילים סוכר כמו שוקולד חלב רגיל. מבחינת הקלוריות גם אין הבדל בין מריר לרגיל, כי גם כשיורד כמות הסוכר עולה כמות הקקאו שיש לו בעצמו, או מוצקה או חמאת הקקאו, שיש לו אותו דבר מבחינת הקלוריות. לגבי מלטיטול, הוא ממתיק כוהלי טבעי, ולא מזיק לבריאות, ומצד שני אני חשבתי, נגיד שוקולד 85%, סביר להניח שיהיה בו יחסית מעט מאוד סוכר. אז חשבתי מה להעדיף, אני אומרת, תחפש 85% עם מלטיטול בלי סוכר, יש כאלה. נראה לי שזאת תהיה הבחירה הכי טובה, ומלטיטול בהחלט לא מזיק. יש לנו מאזינים על הקו? כן, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
שמי אלי.
היי אלי.
אני, בקיצור, לפני 3 שנים עברתי אירוע מוחי.
אוקיי.
ואני נאלץ בין היתר לקחת תרופות שגורמות לי לעצירות קשה.
הבנתי.
עכשיו, לאחרונה הייתי בטיפול טווינה, טיפול פיני.
אוקיי.
אז הוא ייעץ לי לאכול ירקות מבושלים.
אוקיי.
אבל אני יודע שירקות ברגע שמבשלים אותם.
נו.
אז הוויטמינים שלהם בחלקם הולכים לאיבוד.
אתה אוכל אבל גם ירקות טריים?
מעט.
והבעיה של העצירות באמת נפטרה לך?
לא נפטרה, אני נאלץ לקחת כדור טבעוני לעזור. אבל הבעיה קיימת.
הבנתי. והכדור עוזר?
כן, הוא יכול לעזור, תלוי במינונים.
אז סבבה, אז ככה, אתה צודק במיליון אחוז שירקות ברגע שמחממים אותם, אז כמות ויטמין C הולכת ויורדת, ככל שהחימום ארוך יותר, יש לנו יותר ירידה בכמות ויטמין C. נניח אם אתה עושה מחמם פלפל 10 דקות, אז נהרס חצי, אז זה לא נורא, כי בפלפל עדיין יש מלא 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 ויטמין C. אבל זה לא אומר שלא כדאי לאכול ירקות מבושלים, הם באמת טובים לעיכול, ואם אתה אוכל גם ירקות טריים, סביר להניח שאתה כבר מקבל את הוויטמינים שאתה צריך מהירקות הטריים. במבושלים זה בשביל קצת יותר נפח, קצת יותר סובה במעט קלוריות. זה לא שזה לא נותן כלום. במבושלים יש לנו גם ויטמין A שפחות נהרס בחום. יש לנו הרבה מינרלים, למשל אשלגן, שלא קורה לו כלום בחימום. בחלק מהירקות יש גם סידן וברזל, ואלה לא קורה להם שום דבר בחימום. יש להם ערך תזונתי מצוין, זה לא שאתה אוכל משהו שהוא לא נותן כלום.
הבנתי, אני עד כמה שאני יודע, ויטמין C נהרס.
נכון, אז בשביל זה, נגיד, אתה רוצה מספיק ויטמין C, תוסיף לך לתפריט חוץ מהירקות המבושלים, עוד חצי פלפל אדום ועגבניה, ואתה מחוסה בויטמין C.
אוקיי.
וגם, אולי תשתה קצת יותר מים נגד העצירות?
כן, אני משתדל לשתות כליטר וחצי ביום.
אוקיי, נשמע לי בסדר.
יש עוד משהו לעשות?
אני מציעה שתנסה, יש דברים שעוזרים לאנשים, כמו למשל שילוב של סלק מבושל בתפריט אחד ליום. יש הרבה אנשים שטענים מיובשות 2 ליום, גם כן עוזר להם מאוד.
הבעיה היא שהסוכר שלי הוא גבולי.
אז נניח אם אתה אוכל את הפרי היבש בבוקר, ביחד עם נגיד שקדים, אז לא מקפיץ כל כך את הסוכר, וזה גם לא נורא, אם זה לא בערב. תנסה גם.
סלק, יש לי בעיה שהוא מוריד לי לחץ גם.
אז תנסה עם הטענים עם כמה שקדים.
כן, זה רעיון.
יופי.
טוב, תודה רבה לך.
תודה רבה, והרבה בריאות מאחלת לך מכל הלב.
תודה, תודה.
לפני המאזיע שרלה שואלת, איפה אפשר לקנות לחם ללא חומרים משמרים? אני לא יכולה לעשות פרסומת לשום חברה, אני יכולה להגיד לך שבאמת במאכל גדול מהמאפיות ששאלתי אמרו שאין חומר משמר, ובבתי טבע יש לחמים אורגנים בלי חומרים משמרים, בבתי טבע פרטיים או בכל הרשתות. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום,
שלום.
מצוין, מה שלומך?
בסדר, שמי רונית, ואני אמא של מעיין, מקסימה, שהיא רוצה לשאול אותך שאלה.
זה יופי. בת כמה?
כן, מעיין בת 10.
בת 10?
כן, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות קצרות.
אוקיי.
אני מעבירה לך את מעיין.
תודה.
שלום.
שלום מעיין, מה שלומך?
בסדר.
איזה כיף לדבר עם מאזינה בת 10.
כן. אמא שלי כל הזמן אומרת לי כאילו להפחית טיפה בחמצותים, כי זה לא בריא. ואני למדתי למה זה כל כך מזיק חמצותים, ולמה זה כל כך לא בריא.
אני אגיד לך, חמצותים זה עשוי מסוג של גומי כזה, וסוכר בכמות גדולה, וצבעי מאכל, שאני עוד מעט אדבר עליהם, ותקשיבי גם כדאי, שהם כולם שם מאוד מאוד מזיקים לבריאות, חלק גורמים לפריחה ולהיפראקטיביות ולבחילות, ויש להם מלא מלא תופעות לוואי שליליות על הבריאות, לצבעים האלה. זה כמו צבע שאת נגיד מציירת משהו עם מכחול, אבל זה בתוך האוכל, זה לא אמור להיכנס לגוף. ואז נתחיל מזה. אני רק בחול פעם אחת ראיתי חמצוצים בלי צבעי מאכל סינתטיים, אלא צבעי מאכל טבעיים, אבל בארץ לא ראיתי כאלה בשום מקום. בוא נלך לסוכר. הסוכר גם מזיק לשיניים, גם גורם לנו להתרגל לאוכל מתוק, גם האנרגיה ריקה שאין בזה ויטמינים ואין בזה שום דבר, וזה רק גורם לנו להשמנה ולפעמים גם לחשק לעוד סוכר, ועדיף כמה שפחות שיהיה לך סוכר בתפריט. ועכשיו לגבי הגומי. הגומי הזה הוא לא מתעכל והוא נתקע במעיים, ולפני המון המון שנים, אז סיפרו לי על ילד שאכל כל כך הרבה חמצוצים, וזה עשה לו חסימת מעיים, ואז הוא היה צריך ללכת לניתוח בבית חולים שיפתחו לו את המעיים, ויוציאו את הגוש חמצוצים שהיו תקועים לו שם. מכל הסיבות האלה לדעתי לא כדאי חמצוצים, הצלחתי לשכנע אותך. כן?
כן.
טוב. את
הרבה.
והשאלה השנייה הייתה?
כמה גרם חלבון ילדה
בת 10
צריכה לאכול ביום?
ואת שואלת, כי את, מה, את עושה ספורט, לא עושה ספורט?
רוקדת.
רוקדת? אז יופי, וזה גם תלוי במשקל, את יודעת במקרים המשקל שלך?
לא זוכרת כל כך.
אנחנו לא...
אוקיי, אז בואי אני אקח ערך ממוצע, משהו בין נגיד 50 גרם זה יכול להיות טוב, משהו כזה שזה אומר שנגיד בביצה יש 10, באוף התוחלת, מעיין?
כן.
אז יש שם 30 בערך, ומוצרי חלב התוחלת?
כן.
אז נגיד אחד מנה של אוף או דג, אחד ביצה ועוד איזה מוצר חלב או שניים, אני משערת שיהיה לך מספיק.
מעולה.
כן? יופי. שכה מודה. את
תכנע אותה לא לאכול יותר חמצוצים.
אבל תקשיבי, אחרי הפרסומות, יהיה לי את הפינה טוב לדעת על צבעי מאכל, אז תקשיבי עוד יותר, אני עוד כאילו עוד הרחבה על זה. למה לא כדאי?
או נשיג את ההישג הזה שהיא לא תוכן יותר.
הלוואי. הלוואי, הלוואי. תודה רבה, תודה.
תודה, שבת שלום.
שבת נפלאה, יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
טוב, תודה. רציתי לשאול אותך, אני בת 72.
כן.
לפני כמה חודשים התחלתי לקחת תוסף תזונה של מגנזיום.
אוקיי.
מגנזיום ציטרט, שיש שם 200 מיליגרם.
אוקיי, יופי, יופי.
בגלל איזה בעיה בשריר מסוים שהוא היה מקובץ.
אוקיי.
והבעיה, זה עוזר לבעיה, זה לא פתר לגמרי, אבל זה מאוד עוזר.
אוקיי.
קראתי באתר של הכללית כעת.
כן.
שלוקחים מגנזיום ממזון, אז זה תמיד יהיה בסדר. אבל אם לוקחים תוספים ויש עודף, אז זה יכול לפגוע בקצב הלב ובכל מיני דברים שהיה כתוב שמה.
נכון, אבל את לוקחת 200. 200 זה לא הרבה. את צריכה 320 נניח ליום. ואם אז יש לך קצת מהאוכל וגם את ה-200, אז זה לא נקרא עודף.
אוקיי. זה לא עודף, אני אוכל, שמעתי שיש בקטניות ואני אוכלת קטניות ו...
כמה את אוכלת חכי בואי נראה בדיוק ואז נראה אם את בסכנת עודף. אני חושבת שקשה להגיע לסכנת עודף במגנזיום באמצעות אוכל, במיוחד היום שהמים הם בחלקם מותפלים ובמים מותפלים אין מגנזיום ואחר כך איתם גם משקים את ה... את השדות, ואז כל גם כמות המגנזיום בירקות ובמאכלים האחרים היא גם כן נמוכה יותר, או בחיטה, או מה שזה לא יהיה. אז לדעתי את לא צריכה לדאוג, אבל אני רוצה שתגידי לי איזה קטנית למשל.
עדשים אדומים.
באיזה כמות? את אוכלת כוס נניח?
לא.
יותר?
פחות.
פחות.
אני מוסיפה איזה... שני כפות למרק.
טוב, הנה, אני בודקת לך כמה יש ב-100 גרם, ואת לא אוכלת 100 גרם, את אוכלת איזה 30 גרם. שני. יש 36 ב-100 גרם, אז יש לך מזה 20 מגנזיום, במקרה הכי גרוע. מה עוד?
אני אוכלת המון ירקות.
אוקיי, תני לי דוגמה למה. את אוכלת המון.
כולם, פלפלים, מלפונים.
יאללה, פלפל. פלפל אחד אדום נניח, הוא שוקל בערך, נגיד... גדול.
אני אופה ערבוב של כל הפלפלים.
בסדר גמור.
קצת מזה, קצת מזה.
כמות המגנזיום בפלפל.
קולרבי.
שנייה רגע, אני בודקת לך. בפלפל אחד יש בערך 12 מגנזיום. אז את מבינה כמה תגיעי מהאוכל? את תגיעי לעוד 200 נניח? ואז עם הכדור שלך עוד 200, אז זה לא נקרא עודף שהוא מסוכן ללב וכו'. ואם זה עוזר, אז זה עוזר.
כדאי להמשיך.
לדעתי במקרה שלך, כן.
יש לי עוד שלוש שאלות קצרות, אם זה
בואי בסדר. נתחיל מאחת ונראה אם באמת קצרה, אז נמשיך הלאה.
אני אומרת לך כולם קצרות. ממתיק שנקרא מונקפורט.
לא מכירה.
מה?
לא מכירה. את קוראת טוב?
כן, זה לא כתוב מכירה. על ההוגיות שאני קונה.
ממתיק מונקפורט?
מם וו נון קוף פי ריש וו תת. כתוב הוגיות ללא סוכר.
הנה, אני רואה זה ריטריטול. אין בעיה.
אין בעיה איתו?
לא.
כעת עוד שתי שאלות, כולם קצרות.
כן.
בסוכר, בבדיקת דם יצא לי 95, אבל A1C יצא 5.8.
אז את סוג של כמעט גבולית, עדיין לא גבולית. את לא צריכה לדאוג, אבל לשמור על תזונה בריאה.
יש לנו סכרת במשפחה.
אז עוד יותר לשמור על תזונה בריאה ודלת סוכר.
אבל זה מראה על סכרת סמויה 5.8.
את יודעת שהורידו את המספרים, פעם עד 6 זה היה נחשב בסדר, עכשיו פתאום זה נקראת גבולית. הייתי מתנהגת כמו שצריך מבחינה תזונתית, וזה אמור לפתור את הדרדרות שלא תהיה.
מנסה, אבל לא תמיד מצליח.
את לא מצליחה, כי את גבולית. אם היית מקבלת הודעה שה-AOC שלך זה 11.9 והסוכר בצום זה 400, אז היית מפסיקה מיד את הסוכר, נכון?
נכון.
אז את כרגע, את אומרת, אני לא מצליחה, כי את לא מספיק מנסה, כי את אומרת, טוב, המצב שלי לא נוראי. אבל זה שווה, זה שווה להוריד את הסוכרים. כן, והשאלה האחרונה קצרה.
כן, ממש קצרה. ב-12 לקחתי איזה 3 פעמיים בשבוע, ואז קיבלתי תוצאה של 740, אז ירדתי לפעם בשבוע.
אוקיי.
אני צריכה להפסיק בכלל או להמשיך פעם בשבוע?
את יכולה להמשיך פעם בשבוע, אבל תעשי אחר כך עוד פעם בדיקה אדם, אם זה יוצא לך כל כך גבוה, אז את יכולה להפסיק, או להפסיק לכמה זמן ואז לחזור לזה, אם את מרגישה שיש ירידה ברמה.
אני אוכלת מעט מאכלי בשר בשביל...
כן.
כעת, האם צריך לעשות הפסקה של ה-B12 לפני הבדיקה?
ברור.
יכול להיות שלא עשיתי מספיק. כמה זמן צריך?
רשום שם 3 ימים. אבל תעשי שבוע אפילו.
אז זה כן עשיתי דווקא.
אוקיי.
טוב,
סלו.
אני מאוד מודה לך.
גם אני רבה. לך. תודה
ושבוע
רבה.
שבוע טוב.
שבוע נפלא, בריאות, שבת נהדרת. יש לנו עוד מאזינה או מאזין על הקו, שלום.
בוקר טוב, צהריים,
צהריים
טובים.
טובים.
אני
בוקר.
שמחה שהגעתי אלייך סוף סוף.
איזה כיף.
השאלה היא בקשר לנכדי, ואחר כך שתי שאלות קצרות שורות אליי.
אוקיי.
הנכד הוא בן 4.5.
כן.
המשקל שלו 13 קילו. כן. זה מאוד נמוך.
כן.
בגובה שלו 98, אולי כבר עלה ל-100 סנטימטר.
כן.
עכשיו, הוא היה לאורך כל הדרך תת משקל, וגם בגובה מאוד מאוד נמוך.
כן.
לאחרונה, כבר מהקיץ, עשו לו בדיקת דם.
כן.
ואז הכימיה בדם יצא שהאוריה יצאה 34. כאילו בתוך הסוגריים.
אוקיי.
הקריטנין יצא 0.33, שזה בתוך הסוגריים, אבל הרטיו לקריטנין, היחס בין אוריה לקריטנין, יצא 103.
אני לא יודעת לאן את ממשיכה מפה, אבל יש לי הרגשה שזאת שאלה לפרופסור קרסו.
אז זהו, אבל ככה, שלחו אותה קודם כל לדיאטנית. בגלל שהיחס אוריה קריטנין גבוה,
נו.
אני מאוד התפלאתי שאמרו לה להתייעץ עם דיאטנית קודם.
להתייעץ על זה או בגלל שהוא במשקל נמוך?
אני מניחה שגם בגלל האוריה, כי לא...
לא בטוח, לא בטוח. יש לו איזה בעיות כליה מסוימות או משהו?
זה בדיוק מה שהרופאה אומרת, שכאילו היא לא רואה שזה הבעיה של הכליה, היא יותר רואה בזה בעיה תזונתית.
הבנתי.
לא כל כך הבנתי מה הקשר בין בעיה תזונתית לבין היחס הזה שהתקבל. וזה כבר מהקיץ.
מה הוא אוכל?
זהו, הוא מאוד מאוד בררן. אוף. לא, הכל בכמויות צרות, עוף מעט, אורז מעט, לחם, עגבניות, אני רואה שהוא די אוכל עכשיו לאחרונה, התחלנו להכניס עגבניות, הוא צדה, וממתקים, ממתקים שנותנים לו שוקולד או חטיפי שוקולד, ככה.
ביצים הוא אוכל?
שבתוך קאפקקס היא עושה לו כזה תערובת כזאת של גבינה וביצים וקמח.
כן.
אבל הכל בכמויות קטנות.
תראי, תוך כדי שאנחנו מדברות, אז אני די בטוחה שזה בעיה רפואית. אני לא בטוחה אם זה קשור לתזונה. אני יכולה להגיד לך שאם... הביצים זה מין זוג של חלבון שהוא לא יכול כל כך לפגוע בכליה, כי זה נספק בשלמותו. אז אני חושבת שכדאי להוסיף את זה, והשאר כאילו מה שאת מספרת, זה אולי פשוט להגדיל את הכמויות של מה שהוא כן אוכל, טיפונת. לא?
כל ארוחה זה קרב.
אוי.
גבינה צהובה, כן, גם כן.
אוקיי.
גבינה צהובה. אבל הכל ב... אני מצליחה עם סיפורים, כן.
אני אומרת, תחזרי לייעוץ הרפואי. וגם תתקשרי לפרופסור קרסו אחר כך, אם את
יכולה. כן, לכן אני לא מבינה איך הרופאה שלחה אותנו לדיאטנית בנושא.
היא שלחה, כי אולי צריך לשנות לו את התזונה, כי הוא אוכל מעט והכל קרב, ואני לא יודעת, אולי הוא לא מקבל מספיק, אבל לא בטוחה אם זה בגלל זה.
אוקיי. עכשיו שתי שאלות קצרות בקשר אליי.
כן.
אני מאוד אוהבת מתוק, ומאוד קשה לי להשתחרר מזה, אז אני משתמשת בבקבוק סוכרלוז של 200 מיליגרם, פעם בשבוע אני גומרת בקבוק, האם זה הרבה?
הבקבוק של הסוכרלוז הצהוב, עם הפקק הצהוב הזה?
לא, עם האדום. זה ה-200 מיליגרם.
את... על מה את שמה את זה?
בשתייה. אני שותה 6 כוסות, אבל 4 שפריצים ארוכים או 5.
מה בתוך... זה? וזה טעים לך ככה?
מאוד. ניצחה את המתוק בתוך המוח.
זה נשמע לי קצת הרבה, אבל...
זה מזיק?
הסוכרלוז שהוא עשוי מסוכר... בדרך כלל, אז אמור להיות שהוא לא מזיק לגוף בתור הוא לכשעצמו, אבל עשו מחקרים על כל הממתיקים המלאכותיים לאורך זמן, וראו שגם הם עלולים לגרום לעמידות מסוימת לאינסולין, שזה עושה בסופו של דבר גם שיותר שומן בטני, ועוד כל מיני תגובה לא טובה כאילו לאינסולין ולפחות, כאילו בסוף גם סוכרת, גם, בצריכת גבוהה לאורך שנים.
מה
הצריכה
הגג גבוהה?
אין, לא עשו כזה. ישבו אנשים שכן משתמשים בכל יום, לעומת אלה שלא משתמשים אף פעם. נניח סתם
לפי
דוגמה.
לפי הבנתך, כאילו מה המקסימום שאני יכולה להרשות לעצמי?
הבקבוק שלם של הממתיק, שהוא יחסית מרוכז, זה נשמע לי הרבה. בקבוק לשבוע.
אז חצי בקבוק הוא כן סביר?
בואי נעבור לזה קודם בתור התחלה.
טוב, אני נעשה.
טוב, תנסי.
שאלה שנייה קצרה. כן. סלט קורב שאמרת לגבי כל המרכיבים שלו, מי שישאלה אותך קודם. האם אם הוא אוכלים אותו תוך יומיים, האם הוא מאבד את הערכים התזונתיים?
ויטמין C, שיש בכמות גדולה בקרוב, קצת עלול להתפרק תוך יומיים, השאר לא מאבד כלום.
וסלט רגיל, כנל?
זה תלוי, תראי. קשה לי קצת להגיד, תלוי מה את חותכת ולאיזה קטן זה. ככל שחותכים יותר קטן וככל שיש יותר חשיפה של הירק לאוויר, אז יש התפרקות איטית מסוימת של ויטמין C לאט לאט.
אוקיי.
תודה.
תודה
רבה.
ביי ביי.
ביי ביי. עוד מאזינה, שלום.
שלום דוקטור מאיה.
שלום.
מדברת יהודית.
היי יהודית.
שאלתי כזאת, אני בת 72, סוכרתית מאוזנת עם כדורים של גלוקומין.
כן.
עשיתי בערך לפני 3 שבועות בדיקות מעבדה, כי אני אמורה לעשות כל כמה זמן.
כן.
ויצא לי המוגלובין מאוד נמוך, מתחת למינימום.
איזה המוגלובין? המוגלובין של אנמיה או המוגלובין ה-A1C של הסוכר?
לא, לא, המוגלובין רגיל.
כמה יצא לך?
יצא לי 11.7. המינימום הוא 12.5.
כן, 12.
עכשיו, פשוט דיברתי עם הרופא שלי, והוא מודאג בקשר לזה, הוא רוצה שבתוך זמן קצר אני אעשה בדיקה חוזרת.
אוקיי, אז את רוצה לקחת קצת ברזל?
אני רוצה, אני מבקשת לשפר קצת את התזונה שלי, ואני רוצה להתייעץ איתך.
אז תגידי לי כזה בשיא המהירות מה את אוכלת מהבוקר עד הערב, ואני אגיד לך.
הרבה ירקות.
בואי תספרי לי, אם את אוכלת, ככה אני אשאל, בבוקר, או מה?
עגבניה, מלפפון, פלפל.
לא צריך לפרט את הירקות.
אוכלת את הירקות, אוכלת לפעמים ביצה קשה או גבינות.
מצוין.
בצהריים...
רגע, רגע, מה זה לפעמים? לא כל יום?
לא, או שאני אוכלת ביצה קשה,
או גבינה,
או
ביצה.
שגבינה, לא, אני לא מהרבה. לא, לא יכולה לאכול הרבה. בצהריים בדרך כלל, מבחינת בשר אני אוכלת חזה עוף, או מבושל, או... לא משנה, אבל רק חזה עוף, זה הבעיה, אני לא כל כך אוכלת בשרים.
לא, זה גם בסדר.
אני לא צמחונית, אבל... ודגים, זה כן, לפעמים דגים.
ומה בערב?
מבחינת הדגים אני אוכלת סלמון, בערב אני כן אוכלת פרוסת לחם פה ושם, מדגנים מלאים.
עם?
מה את אומרת? עם סלט, סלט ירקות או מרק.
בלי חלבון בערב?
לא כל כך.
טוב, ההמוגלובין הנמוך יכול להיגרם, בוא נתחיל מהדברים הכי חשובים, זה יכול להיות חוסר חלבון, חוסר ברזל וחוסר... B12 שדרוש ליצירת הכדוריות האדומות גם. חלבון אין לך מספיק לדעתי, כי אם אני מבינה נכון, זה ביצה או גבינות וחזה עוף או דג וזהו.
נכון.
אז תוסיפי עוד ביצה אחת בערב למשל.
אוקיי.
ועכשיו ברזל גם כן חסר לך פה מהרקות, זה נספק קצת פחות טוב, אז במקום להתחיל לאכול כל מיני דברים שאת לא רגילה, את יכולה פשוט לקחת איזשהו תוסף ברזל. שיש בו גם ב-12, זה יפתור את הבעיה השלישית, שגם אין לך כנראה מספיק ב-12. יש כל מיני סוכריות של ילדים, שזה לא עושה בעיות במערכת העיכול, כל מיני סוכריות מישמיש שמכילות כמות קטנה של ברזל ושל ב-12, ואת יכולה לקחת אחד או שתיים כאלה ליום, לא משנה מתי את לוקחת את זה.
אוקיי. Okay.
וזה יעלה לך את ההמוגלובין.
אוקיי,
okay,
בסדר.
יופי.
בסדר. יש לי עוד שאלה.
קצרה?
אם את מכירה צמח בשם אמרנטוס, או בעברית ירבוז.
כן, למה את שואלת?
מכיוון שאני מחפשת עכשיו כל מיני מתכונים ככה, על בסיס צמחי וטעים, אני אוכלת טופו, שכחתי להגיד.
רגע, מתי זה?
רגע, טופו, שכחתי, שכחתי.
לא, לא, זה מצוין.
טופו אני אוכלת, כן.
מתי?
לפעמים בצהריים כתוספת.
לא במקום החזה אופו הדג, נכון?
לא, 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 כתוספת.
אוקיי.
ולפעמים בערב.
טוב. אבל בכל זאת הוסיפי עוד ביצה כמו שדיברנו.
בסדר, בסדר. אני יכולה כי הקולסטרולים בסדר אצלי עכשיו, בסדר.
יופי.
אוקיי. ופשוט נתקלתי במתכון עם ירבוז, ויש אצלנו חנות טבע ממש מסודרת ומלאה עם כל טוב, אבל את זה אין לו. הוא לא מחזיק את הצמח הזה.
יכול להיות שזה בשדות אפילו.
לא, אני לא מכירה, לא עד כדי כך.
בסדר, לא, אני לא יודעת איפה מציגים. אבל אני אבדוק, והנה...
אני אשתדל גם לבדוק בחנויות אחרות, אבל עכשיו עם כל הסגר והעניינים, אז לא...
אבל הכל לא עושים אונליין, יש היום כל כך הרבה כאלה של חקלאים שמביאים לך עד הבית וירקות א' פר אקסלנס.
אוקיי.
תבדקי אצלהם, יש להם הרבה דברים מוזרים.
כי ראיתי שהוא מכיל הרבה דברים טובים, כולל ברזל גם.
כן, למה לגוון זה תמיד?
גם ברזל ואשלגן ואבק וכל... ממש מכיל דברים טובים.
אז בהצלחה.
תודה אוקיי.
תודה רבה.
תודה גם לך, שבת שלום.
ושבת נפלא. לפני הפרסומות, מחקר חדש, כרוב סגול מונע סרטן. לבקשתה של המאזינה, איילה סבג, להתייחס להבדלים בין כרוב טרי, כבוש או מבושל על מערכת העיכול. אז קודם כל בואו נדבר קצת על כרוב. כרוב מכיל כמות מאוד יפה של ויטמין C. מאוד יפה של ויטמין C. גם הרבה מינרלים, גם הרבה סיבים תזונתיים, הוא מכיל מעט מאוד קלוריות, הוא מתקל מאוד מאוד לאט, הוא מסביע מאוד, מה שאומר שצריכת כרוב מסייעת בזמן דיאטה, והיו גם על זה מחקרים. עכשיו, הכרוב מכיל חומרים אנטי-סרטניים, והצריכה שלו מפחיתה את הסיכון בעיקר לסרטן המעי הגס. הכרוב הסגול מכיל עוד חומרים שמקנים לו את הצבע הסגול שלו, שהם נקראים אנדוציאנינים, שהם נוגדי חמצון עוד יותר חזקים, שהם נספגים במהירות אל התאים ופועלים נגד חומרים מזיקים. אז המחקר שאני רוצה להתייחס אליו, של משרד הבריאות האמריקאי, בגלל הספיגה המהירה של החומרים האלה, אז זה מונע מחלות לב וכלי דם, ויעילים גם נגד לחץ דם. מה עם כרוב כבוש? הוא מכיל מעט ויטמין C גם, ובעבר הרחוק המלאכים שלקחו איתם כרוב כבוש להפלגות ולא היה להם ירקות אחרים, אז הם חלו פחות בצפדינה בהשוואה למלאכים אחרים. צפדינה זה מין מחלה עקב חוסר ויטמין C. והכרוב הכבוש מכיל גם חיידקים פרוביוטיים שנוצרו בזמן הציסה ומשפיעים, או גרמו לציסה ומשפיעים טוב יותר על אוכלוסיית החיידקים במעיים שלנו. לגבי העיכול, כרוב טרי מתעכל לאט יותר, אז הוא עלול לגרום ליותר נפיחות וגזים מאשר כרוב מבושל או כבוש, אבל יש בו את מלוא היתרונות הבריאותיים, ולכן הוא עדיף. אז על צבעי המאכל, בפינת טוב לדעת, לבקשתה של המאזינה אריאלה שימשי. אז אני חושבת שזה גם מאוד רלוונטי עכשיו לקראת פורים ומשלוחי המנות, אז צריך לשים לב לזה שרוב הממתקים מכילים צבעי מאכל סינתטיים שמזיקים לבריאות במיוחד של הילדים. וההבדל העיקרי בינם לבין הצבעים שאנחנו מסיידים את הקיר, זה בכמות ששמים במוצר, שזה כאילו כמות קטנה. וגם כמות קטנה של חומר כימי עלול להשפיע על הגוף בצורה משמעותית. אז קודם כל צריך לדעת שלא כל צבעי המאכל מזיקים. יש גם צבעי מאכל טבעיים שעשויים מגזר, מסלק, מכרוב סגול, מקורקום. הם ממש ממש לא מזיקים לבריאות. אחת מהסיבות שלא משתמשים בהם, רק בהם, היא שהם קצת יותר יקרים והם פחות גם יציבים. איך יודעים אם יש במוצר צבע מאכל טבעי או מזיק? צריך לדעת שגם לצבע מאכל טבעי יש מספר קטלוגי E. למשל, סתם יהיה כתוב E100. אני יודעת שהוא טבעי, אבל אתם לא אמורים לדעת. אז אם לא כתוב טבעי, אז עדיף לא לקחת סיכון ולבחור במוצר אחר. זה עדיף שירשום במפורש צבע מאכל טבעי, כי אז הוא לא מזיק. עכשיו, איזה צבעים הכי 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 צריך להיזהר ולהתרחק מהם? הצהובים, בעיקר טרטרזין, E102, והשני סנסט ילו, הם גורמים לאסטמה בילדים, להתנהגות היפראקטיבית, להפרעות קשב וריכוז. הצבעים האדומים, הלא טבעים, הם נחשבים למסרטנים וגורמים לפריחה. צבע כחול נמצא כגורם לכאבי בטן, אז אם רשום צבע במפורש, צבע מאכל טבעי, הוא לא מזיק ואין איתו שום בעיה, אם לא רשום, לא לקנות. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום לך, רגע.
שומעים?
מאיה, דוקטור
כן,
מאיה רוטמן, שלום.
כן, עכשיו בכלל שומעים מצוין.
יופי. לפני שאני מתחילה את הסיפור, מקרה שלי, הייתי רוצה לשאול אותך משהו שאני לא בטוחה אם אפשר ברדיו, אבל בכל אופן.
כן.
אני מנסה להשיג אותך כבר הרבה זמן. הייתי מטופלת שלך בעבר.
אוקיי.
ולמרות הכל, את לא עונה לי.
אני לא מקבל... במיילים?
כן, אני שולחת לך מייל, גם אתמול שלחת לך מייל.
אתמול לא הספקתי כי פתחתי קורס חדש בפייסבוק, לא עברתי על המיילים של אתמול, אני אעבור ואני אענה לך. אני פשוט לא מקבלת אנשים חדשים בכלל.
אבל אני לא חדשה.
לא משנה, אני לא מקבלת עוד בנוסף למי שכבר נמצא אצלי במעגל של המטופלים.
אז זהו, נסגר הגולל? אני לא אוכל לבוא?
אני אחזור אלייך במייל.
אני ממש מבקשת ממך, מאיה.
במה השאלה השנייה?
מאוד מאוד אני זקוקה לך.
אוקיי.
ואת יכולה לראות בדפים ההיסטוריים שלך, בתיקים ההיסטוריים
שלך. בסדר, בואי נעבור לשאלה.
אוקיי, העניין הוא כזה, אני רוצה לדבר על מישהי שהיא מאוד מאוד קרובה לליבי, היא לא רצתה לעלות לשידור.
אוקיי.
Okay. היא קרובת משפחה.
כן.
ה-BMI שלה נמוך.
כן.
אני יכולה לתת לך את הנתונים. לא מאוד, הוא מתחת ל...
אוקיי.
Okay. לסף ה... לרף הנמוך.
בת כמה היא?
היא בת 41.
כן.
היא שוקלת 43, והגובה שלה 1.57 מטר.
אוקיי.
עכשיו... היא מאוד מאוד סובלת מהקיבה, אם היא אוכלת קטניות, אם היא אוכלת כל דבר, קינוע, אורז, פחממות.
היא עשתה בדיקות רפואיות שצריך לבדוק?
היא עשתה בדיקות רפואיות והכל הכל בסדר, ואני מכירה אותה באופן אישי מאוד מאוד מאז שהיא ילדה. אני יודעת שזה לא פסיכוסומטי. אני רוצה לומר לך שזה מאוד קרוב אליי, מאחר ואני הגעתי אלייך בגלל הבעיות האלה שהיו לי. אני היום למשל לא יכולה לאכול פחממות פשוטות, אני לא יכולה לאכול קטניות, ואת בנית לי תפריט. עכשיו, אני נחיתי אותה, מה, כאילו איזה מזון לאכול, אבל אני מרגישה שאולי גם בשבילי, כי בכל אופן עבר הרבה מאוד זמן, שיש דברים ש... שאולי אנחנו מפספסות. שתינו, כי בכל אופן, אני למשל גם לא אוכלת בשר, כי
אני לא, בואי תחדדי קצת את השאלה. את רוצה להגיד לי מה את אוכלת, ואני אגיד לך אם זה פספסת משהו?
אני אגיד לך.
אבל במהירות, כי התוכנית תכף נגמרת.
מהירות, מהירות. ירקות בבוקר, שני ביצים ביום.
כן.
אבוקדו.
כן.
בלי הגבלה.
כן.
טחינה גולמית, בלי הגבלה.
כן.
בננות.
כן.
רגע, וירקות מבושלים. זה מה שאני אוכלת במשך כל היום.
החלבון היחידי שיש לך זה הביצים וקצת וכאילו והטחינה.
נכון, בדיוק.
אז ואת לא אוכלת עוף, בשר ודגים?
אני לא אוכלת מטעמים אידיאולוגיים. אוקיי.
ומוצרי חלב גם? מטעמים אידיאולוגיים?
מוצרי חלב לא, בגלל שיש לי רגישות ללקטוז. אני בכלל יש לי המון המון בעיות. קטניות לא, זה פשוט תקוע לי בשוער של הקיבה.
כולם?
כולם.
בכל צורה?
בכל צורה.
וטופו?
טופו לא ניסיתי.
תנסי, יש מלא מתכונים טובים לקציצות טופו, לטופו מוקפץ.
אבל זה לא כמו קטניות שזה...
אני לא חושבת שאת תרגישי שזה תקוע לך, יש לזה מרקם שונה לגמרי.
תראי, כל מה שקשור לסיבים תזונתיים...
אין כמעט סיבים בטופו.
אז מה שאת אומרת מבחינת חלבונים, מה בעצם חסר לי אם אני אוכלת שני ביצים ביום?
אז זה 20 גרם חלבון ליום. זה לא מספיק. גם לא לחברה שלך ששוקלת 43, היא צריכה 43.
זה 40? 40 צריך?
נגיד החברה, נגיד היא צריכה גרם לקילוגרם, אם היא שוקלת 43, אז 43 גרם חלבון.
וכמה זה ביצה?
10.
וואו, זה כלום.
נכון. ובטופו, חצי קוביית טופו, כבר יש לך עוד 25.
אוקיי.
ותלמדי לעשות מזה דברים, תחפשי מתכונים של קציצות טופו, של טופו מוקפט, של כל מיני דברים, זה יכול להיות לך טעים ומשפר את ה...
כן, את מכירה אנשים שיש להם בעיות עם סיבים תזונתיים והטופו היה בסדר בשבילם?
אני יכולה להגיד לך שנכון לפני קולונוסקופיה אומרים 3 ימים לא לאכול ירקות וסיבים בכלל וטופו מותר.
אוקיי, מעולה.
עכשיו שאלה נוספת, את לוקחת איזשהו תוסף מזון כי יכול להיות שגם חסר ברזל ו...
אני בדיקות אחרי בדיקות ואני טפו טפו טפו.
יופי.
פשוט לא יאומן.
בסדר.
חוץ מויטמין D כי אני בת 61.
בסדר גמור.
ובי 12 גם זה על הגבול שהרופאה התלבטה אם לתת לי.
נכון, כי אין לך גם באוכל. זה לא מזיק, את יכולה מדי פעם גם בי 12 לקחת.
אני אישה מאוד בריאה עם כל הרגלי תזונה האלה שאני אוכלת. יש לי המון כוח ויש לי המון אנרגיות.
יופי, איזה כיף.
אבל אני אגיד לך משהו, אני פשוט העברתי את זה לזו שאני מספרת לך עליה, ואני פשוט לא רוצה לפגוע בה, את מבינה מבחינת?
כן, לא, אז תוסיפו, לא תוסיפי, תוסיפו את הטופו בכמות, תנסו, וזה יהיה קצת יותר טוב.
אני אמרתי לה שאנחנו צריכות...
אנחנו חייבות לסיים, כי יש עוד מאזינה אחרונה להיום.
דוקטור מאיה רוזמן,
תודה רבה.
תעני לי, בבקשה, תעני לי.
טוב, איך קוראים לך?
רחל פרידמן.
בסדר, לא צריך גם שם משפחה, אני אחפש רחל. ביי רחל, ביי, שבת נפלאה, ביי ביי.
תודה גם לך.
מאזינה האחרונה להיום, שלום.
שלום, דוקטור רוזמן.
מה שלומך?
בסדר, שמי מורן.
היי מורן.
42, היי.
אוקיי.
רציתי לשאול אם יש מאכלים מסוימים שיכולים לסותר סיכויים של פליטה של הריון, של ליבוי רירית רחם במהלך טיפולים של פוריות.
את בטיפולים?
כן.
תראי, צריך קודם כל תזונה נכונה באופן כללי. מי שאוכל יותר מדי סוכרים ופחממות וכמחים ובצקים, זה מאוד קשור לכל מיני תסמונות של פוליציסטיות ושינויים הורמונליים שמקשים על הטיפולים. זה הדבר הראשון. צריך להתמקד אם בפחממות כבר, אז רק מלאות נגיד, אם זה
לא... אני ממש מקפידה כמעט שלא לאכול פחממות, אני מאוד מאוד מקפידה.
בכלל טוב, יופי.
אני פשוט נהיית קצת יותר אובססיבית בקטע של התזונה בתקופה הזאת.
אז עכשיו גם, נגיד אומגה 3 קשור איכשהו לפוריות, אם אתה רוצה לשלב את זה, דג עשיר באומגה 3 פעמיים בשבוע זה מצוין. לפוריות חשוב...
פעמיים בשבוע זה מספיק, משהו...
כן. לא, לא, מצוין. אחר כך אבץ מאוד חשוב לפוריות, ברזל, מגנזיום, אז נגיד גרעיני דלעת, לשלב קטניות בתפריט, גם מגוזים.
גרעיני דלעת, למשל, אני
שם
בסלט
כף,
זה
מספיק? בואי תגדילי, מה אכפת לך? תעשי שתיים, אחד בצהריים, אחד בערב. גם ירקות ופירות טריים מכילים הרבה ויטמינים ונוגדי חמצון שחשובים לירקות. יש מספיק בתפריט?
כל יום אני אוכלת סלט עם פלפל אדום, מלפפון, עגבנייה, קרום לבן. כל יום.
רק פעם, רק סלט אחד ליום?
סלט אחד, כאילו, כן.
אז רגע, אז מה בא? אוקיי, ואז בערב מה?
בערב, לפעמים אני עושה חביתה משתי ביצים.
אבל בלי סלט? בלי ירקות כבר?
לפעמים אני מוסיפה ירקות, אבל כאילו בצהריים אני עושה סלט מאוד מאוד גדול. בבוקר אני...
זה, גדול זה עניין יחסי, זה נשמע לי קטן לעומת מה שאני אוכלת. הסלט הזה מלפפון אחד.
אני יכולה להגיד לך זריז מה הדונה שלי?
כן.
תגידו לי אם זה תקן או לא. בבוקר אני לאחרונה עושה כל בוקר שייק, או מפירות יער קפואים עם קצת חלב שקדים, קף של קולגן וקף של זירי צ'יה. או שייק ירוק מספירולינה, פרד, ברוקולי, סלרי וחצי בננה.
זה עם איזשהו חלבון השייק הזה?
אני לא מוסיפה אבקת חלבון.
לא, אבל יוגורט, חלב, משהו.
חלב שקדים.
נכון אמרת. אוקיי, ומה בביניים?
בביניים אני אוכלת, כמו שאמרת, סלט גדול, סלט כרוב לבן, פלפל אדום, מלפפון, עגבנייה, גרעיני דלעת.
כן.
לפעמים אני מוסיפה פסטה מעדשים, או פסטה מחומוס, כאילו פסטה, לא פסטה מקמח.
כן.
דורום, כן. ולערב אני מכינה חביתה משתי ביצים, אני לפעמים עושה או מין בורקסים כאלה מדפי אורז, מולעים בגבינה, או לא יותר מדי, אני לא משונה, לא מגבלת יותר מדי בארוחות הערב, אני גם לא אוכלת יותר מדי בערב, במיוחד
בשביל
שלו. אני כמעט ולא אוכלת נדיר, בסופי שבוע אני אוכלת פעמיים דג, בדרך כלל סלמון.
יופי.
ברוקולי, שווית ירוקה.
יופי.
דברים בסגנון הזה.
התזונה שלך מהממת? אני רק תוהה אם... אתה יכול להיות גם שקדים, אגוזים כאלה עם, עם גם ויטמין E?
אני לפעמים מוסיפה שקדים ואגוזים לשייק. הייתה תקופה שפשוט הייתי לוקחת ככה בפקית, קצת שם השקדים.
נו, גם טוב.
צבים ואגוזי מלך.
יופי.
אני מוסיפה לפעמים גם קאפ של חמת שקדים טבעית.
יופי. טוב, את מהממת. עכשיו השאלה האחרונה, את בתת משקל או עודף משקל? כי גם אלה יכולים להשפיע.
לא, אני במשקל האידיאלי.
יופי. אז את מהממת. מהממת.
פשוט, כמה, אני כזה קוראת יותר מדי לאחרונה.
אז אל תקראי.
אני מניח שראש יער, שמעתי שזה יכול לעזור. זאת אומרת, עומדת...
לא, הדונה שלך מהממת. באמת, את לא צריך...
כדאי להוסיף קבוצות של עומדה 3.
אפשר, זה לא מזיק, אבל נראה לי שאת בסדר גם הבחינה הזאת עם האגוזי מלך והצ'יה והעניינים. את לא חייבת.
אז אין איזשהו משהו שאני יכולה לעשות.
לא, את מהממת. ואני מאחלת לך בהצלחה ממש ממש מכל הלב.
תודה רבה, אני מתה עלייך.
בכל המאזינה החמודה ששאלה אותנו על תזונה ופוריות, אז אני רוצה לספר על המתכון של ליאת מקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק, שהיא שלך. אני לא עושה דברים מדגים ומבשר, אז אני שמחה שיש את ליאת, כי ככה אני מקבלת כל מיני מתכונים של בשר ודגים, שאני יכולה לשתף. אז חביתוס טונה, מילה אחת שמורכבת מחביתה, מטוסט ומטונה, וזה לא, זה בלי לחם. טוסט בלי לחם. זה מנה חלבונית ומנת שומן. מערבבים בקערה, ביצה, קופסת טונה במים, וכף ריקוטה או גבינת שמנת 5%. אחרי שמערבבים את זה טוב טוב, שמים את זה בטוסטר סקוויז, הנלחץ הזה, בתוך נייר אפייה למשך 10 דקות. ואז לקראת הסוף פותחים את הטוסטר, שמים פרוסת גבינה צהובה 9%, ואז סוגרים אותו לעוד דקה או שתיים נוספות עד שהגבינה מומסת. זה יוצא ענק, יש בזה 30-40 גרם חלבון, וואו, ואפשר להוסיף לזה סלט גדול ולאכול גם בזמן דיאטה. וואי, איציק, איזה טיימר ענקי שמת לי היום, שאני אשים לב שהתוכנית נגמרת, הבנתי. אז אני רוצה להודות לכל מי שצפה, ולכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהאזין, ולכל מי ששלח רעיונות לנושאים שרוצה שנדבר עליהם בפייסבוק. ואני רוצה להודות מאוד מאוד למאירה פרץ, לאיציק אהרון, לג'וני דוב, ולרעות מתיתיהו ארגון. אחרינו פרופסור אפי קרס, אחריו רבקה מיכאלי, בעל לשבת, ואני מבטיחה לנסות להתייחס לכמה שיותר נושאים שביקשתם בשבועות הקרובים, אם אני לא יכולה להספיק את הכל כמובן בתוכנית אחת, אבל כמה שיותר. ועדיין שבת של כביכול סגר, אז לא לאכול יותר מדי, ומותר לעשות ספורט, אז אם אתם מתעצבנים על משהו, על מישהו, במקום לתקוע בולמוסים של פחממות, לכו לזה צעידה בשדות. ונשתמע שוב שבוע הבא, אל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.